שלום, אנחנו לומדים מתוך כתבי בעל הסולם, מתוך חלק האיגרות של בעל הסולם, איגרת חפה, בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 714. אנחנו נתחיל בתור ב', דיבור המתחיל שהכל ערוך מכל מרוס, זה שורה האחרונה בתור ב'. במהלך השיעור אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולשלוח אלינו שאלות, הכתובת היא kab.co.il, שאלות נבהרות, תשאלנה כאן. כתבי בעל הסולם, עמוד 714. מתוך איגרת חף ה', אנחנו מתחילים בתור ב', שורה אחרונה. הכל ערוך מכל מראש, וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה. רק עבור נהמה דקיסופה, לחם בזיון, יצא הנשמה בסוד הצמצומים, עד שמתלבשת בגוף האחור, ורק בסגולתו היא חוזרת לשורשה לטרם הצמצום. וסחרה בידה מכל המהלך הנורא שעשתה, שכללות השכר הוא הדבקות האמיתי, כלומר שהתפטרה מנהמה דקיסופה. כי כלי קבלתה נהפך לכלי השפעה, ושווה צורתה ליוצרה. וכבר דיברתי הרבה בעניין זה, ובזה תבין, אם הירידה לצורך עלייה היא נחשבת עלייה ולא ירידה, ובאמת הירידה עצמה היא העלייה. כי אותיות התפילה עצמם מתמלאים משפע, ובתפילה קצרה יקצר השפע, כי יחסרו אותיות. וכן אמרו זל, אלמלא הטעו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. ודוק. למה זה דומה? לעשיר גדול שהיה לו בן יחיד רך בשנים. והיא היום והעשיר נאלץ היה לנסוע למרחקים לתקופה של שנים רבות. וירא העשיר שמא בנו יפזר את רכושו בעניין רע. על כן התהקם, והחליף את רכושו באבנים טובות ומרגליות ובזהב. וכן בנה מרתף גדול עמוק באדמה, והתמין בו את כל הזהבים והאבנים הטובות והמרגליות, וגם את בנו הכניס שם. ויקרא לעבדיו הנאמנים לו, ופקד עליהם שישמרו את בנו שלא יצא מן המרתף עד מלות לו 20 שנה. ובכל יום יורידו לו מכל מאכל ומשקה, אך בשום אופן לא יורידו לו אש ונרות, ושיבדקו את הקירות מכל סדק, שלא ייפלו שם קרני השמש. ולמען בריאותו, יוציאו אותו מן המרתף בכל יום למשך שעה אחת, ויטיילו איתו בחוצות העיר, אבל בשמירה מעולה שלא יברח. וכשימלאו לו 20 שנה, אז תיתנו לו נרות, ותפתחו לו חלון, ותניחו לו לצאת. מובן שצערו של הבן היה עד אין קץ, ומכל שכן בעת שטייל בחוץ, וראה שכל הנערים אוכלים ושותים ושמחים בחוצות, בלי שמירה ובלי זמן קצוב, והוא נתון בבית כלא, ורגעי אורה ספורים לו. ואם היה מנסה לברוח, מקים אותו בלי המלה. ויותר הוא נדעה ונדקע בשומעו שאביו בעצמו הסב לו כל היגון הזה, כי הם עבדי אביו, עושים פקודת אביו. כמובן שחושב שאביו הוא האכזר הגדול מכל האכזרים הקדמונים, כי מי שמע כזאת. ביום שמלאו לו 20 שנה, שלשלו עבדים אליו נר אחד כמצוות אביו. לקח הנער את הנר והתחיל להסתכל מסביבו, והנה מה הוא רואה? שקים מלאים זהב וכל סגולות מלכים. רק אז הבין את אביו שהוא רחמן אמיתי, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשביל טובתו. ומיד הבין שבוודאי העבדים יניחו לו לצאת חופשי מהמרתף. וכן עשה, יצא מהמרתף וכבר אין שמירה, אין עבדים אכזריים, אלא הוא עשיר נעלה על כל עשירי ארץ. והנה באמת אין כאן חידוש ולא כלום, כי איגלי מילתא למפרע מתגלה העניין, שעשיר גדול היה כל ימיו. אמנם, לפי הרגש, הוא היה עני ואביון, המדוכה בשאול תחתית כל ימיו. ועתה ברגע אחד התעשר בהון עצום, ועלה מבור עמוק לגג גבוה. ומי יוכל להבין את המשל הזה? מי שמבין אשר הזדונות הם הם המרתף העמוק בשמירה המעולה שלא לברוח משם. ואת מהה, אם אתה מבין את זה? ובזה פשוט הוא, שהמרתף והשמירה המעולה, כל אלו הם הזכויות ורחמי אב על בנו, שבלי זה לא היה לו מציאות כלל בשום פנים שיהיה עשיר כאביו. אבל הזדונות הם הזדונות ממש, ולא שוגגין ולא אונסין מפי הדיבור, אלא תרם ששב אל עושרו שולט הרגש הנעל בכל מלואו ומובנו. אבל ההר ששב אל עושרו רואה כל זה שרחמי אב הם, ולא כלל אכזריות חס ושלום. וצריך להבין שכל קשר האהבה של האב ובן יחידו הנעל תלוי בהכרת רחמנותו של האב על הבן בדבר ענייני המרתף והשכות והשמירה המעולה. כי תרחה גדולה וחוכמה עמוקה רואה הבן ברחמי אביו האלו. גם בזוהר הקדוש דיברו מזה, ואמרו שהזוכה בתשובה, השכינה הקדושה מתגלית אליו כמו אם רכת לב שלא ראתה את בנה ימים רבים, ועשו פעולות גדולות ומרובות לראות זה את זו, ומחמת זה באו שניהם בסכנות עצומות וכו'. ולסוף הגיע להם זה החופש המקווה בכליון עיניים, וזכו לראות זה את זה, אשר אז האם נופלת עליו ומנשקו ומנחמו ומדברת על ליבו כל היום וכל הלילה, ומספרת לו הגעגועין והסכנות בדרכים שעברו עליה עד היום, ואיך הייתה עמו מעודו, ולא זז השכינה, אלא שסבלה עמו בכל המקומות, אלא שלא יכול לראות את זה. עד כאן.
קשה משהו להוסיף לי המשל, כי הוא באמת מביא לנו תמונה במה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, יש מצב אמיתי שהוא היחידי שנברא, מלכות דיינסוף, במצב א', כמו שהוא מסביר לנו בהקדמה לספר הזוהר, ואנחנו נמצאים שם במצב הזה בצורה שלמה, מלאה, מצב היחידי שהבורא ברא, כי טוב ומטיף לא יכול לברוא אחרת. אלא אנחנו צריכים עכשיו להשיג את המצב הזה, וכדי להשיג אותו חסרים לנו כלים, רגשות, התפעלויות, התרגשויות, חסרונות, רעבון, תיאבון, צער, שאין לנו הרגשה מלאה, דברים הפוכים מהמצב ההוא. כדי לתת לנו כל זה, אותו מצב א' מספק לנו כל הדברים ההפוכים, כל המצבים ההפוכים, והוא מביא אותנו בזה. והמצב ההפוך מהמצב המושלם הזה נקרא העולם הזה. שני קצוות, מלכות דין סוף בקצה אחד, והעולם הזה בקצה השני. ומעוררים את האדם שבקצה השני הזה, הנמוך, הגרוע ויותר, מעוררים אותו להתעורר על ידי זה ש מגלים לו שלא סתם נמצא הוא במרתף, אלא שיש מצבים אחרים יותר טובים שמוצאים אותו לזמן מה מהמצב הזה, קצת יותר קצת פחות, קצת יותר קצת פחות, ואז הוא מתחיל בהבדל בין המצבים לשאול בשביל מה, למה, מאיפה זה יש לי, למה אני כזה ולא כמו שאחרים. ודווקא האחרים הם שמחים ועליזים ונהנים מהחיים, והאדם הזה שיש לו נקודה שבלב שמדליקים לו איזה רצון קטן, לפי זה הוא מרגיש את עצמו במרתף ולא בחיים האלו שכולם נהנים ממהם. וממש רואה את עצמו המונח במרתף, לפעמים נותנים לו הרגשה יפה שהוא שוכח על זה שהוא במרתף, רואה את עצמו, מרגיש את עצמו כולם, נהנה מהחיים, ושוב חוזר לעצמו, שדווקא היחס המיוחד של הבורא אליו הוא מעורר בו כל הרגשת החושך וצער איפה שהוא נמצא. זאת אומרת, רואים אנחנו שאשרי האיש אשרינו הכו, זאת אומרת שהבורא נותן לאדם שרוצה לקדם אותו דווקא צרות, בעיות, לחצים, מרתף החשוך. ועד כמה שהוא יותר ויותר מתפתח, הוא מרגיש יותר ויותר צער, כי לא מבין למה יש לו את זה לעומת מה שיש לאנשים אחרים, מה הוא משיג עד כמה שמתקדם בעבודה מתוך זה שיש לו חושך. ו אפילו שלא משווה את עצמו עם האחרים, אבל בכל זאת משווה את עצמו עם היחס של הבורא, האביב, שאיך יכול להיות מטוב ומטיף עד כדי כך סדר קשה ומר וארוך, עד שבאמת מסיים את העבודה, שהעבודה שלו זה שהוא למרות זאת שנמצא במרתף הוא גודל, הוא יותר ויותר מכיר את המצב שלו, למה הוא מרגיש את המרתף, מה מפריע לו, שבסך הכל מה שמפריע לו זה יחס שלו לאביו, שמשתדל לקבוע שלמרות החושך שמרגיש זה בעצם היחס המיוחד שהוא חייב ללקט את כל ההרגשות האלו ההפוכות, ועל פניהם להגיע ל על פניהם להגיע לדביקות באביב, להצדיק אותו באיזו צורה, עד שנעשה בזה גדול, כך שכן מתחיל לקבל את החושך שבמרתף כאור, מתחיל להזדהות עם כל אלו העוזרות של האביב, עם כל הכוחות האלו, תנאים האלו, שהם בעצם האור, האור החדש, אור הנר שבמרתף, ולא האור מה שיש בחוץ לכל הבאי עולם. ואז נדלק לו הנר במרתף, לא מזה שמביאים לו מלמעלה אותו האור שיש לכולם, אלא מביאים לו אור אחר ועוזרים של המלך. ואז הוא מתחיל לראות במצב החשוך הזה דווקא שזה לא מצב החשוך, זה האור הגדול רק אחר, חדש, זה רמה חדשה, עולם החדש, שכל החושך על ידי זה שהוא עבד 20 שנה במרתף גדל שם, שלא סתם ישב וחיכה ל-20 שנה, אין דבר כזה, אלא הוא כל רגע ורגע היה צריך להתאמץ, ולכן הרגע עבר ולרגע הבא וכך כך לקץ את כל הרגעים. אבל כשסיים את כל הרגעים האלה, אז בעצמו הפך את החושך לאור, וכל התסכולים והצרות שהיו לו התהפכו למילואים המתאימים לבורא שנותן אותם לאדם שעכשיו מבין אותו, מרגיש אותו, ויכול ליהנות מאותם האוצרות, מאותם המילואים כמו הבורא, ולא כמו שבני אדם. זאת אומרת, אדם צריך לגדול על ידי החושך, על ידי המאמצים האלה, למצב שהוא יבין ממה באמת הבורא נהנה ובמה הוא רוצה לענות לו. וכך יוצא מהמרתף, אבל יוצא לעולם שלו, לרמה שלו, כבן מלך, ולא בעולם שהיה פעם מקנה בהם. זאת אומרת, כל אותו צער, כל אותם האיסורים שהרגיש כלפי העולם, הם דווקא עזרו לו להתנתק מהעולם, הם עזרו לו לבקר יחס שלו לבורא ולהפוך בלמעלה מהדעת את היחס הזה מהרע לטוב, ולהסכים לאותם האוצרות המלך, שהם באמת אוצרות של המלך ולא התענוגים האלה הנבזים של בעולם בני אדם שם בני העיר, שנהנים מלהשפיע ולא מלקבל משהו, קצת כמו כל האלו המסתובבים בחוצות העיר. שאלות? כן.
גם מקייב וגם מחדרה שואלים לגבי תקופת ה-20 שנה שהוא בילה במרתף, מה זה מסמל ואיך אפשר
לדעת? זה מידה שלמה. 20 שנה זה מידה שלמה. אנחנו יודעים שאדם שנולד עד שהוא מגיע לגילאים שנתיים יניקה שם וכו', לתשע ויום אחד י' ג' ויום אחד, ואחר כך 20. 20 שנה זה נקרא שהוא כבר בכל הרצון שלו שולט ומוכן להשתמש בו בעל מנת להשפיע. מ-20 שנה ועלה זה אדם, זה אדם. 13 שנה זה עדיין לא. זה הוא כבר, מ-13 ועד 20, הוא רק רוכש אומנות איך לעבוד בקרקעין, מה שנקרא. זאת אומרת, בכל הרצונות. הרצון זה ארץ, קרקע. כן, נוח הנוח
מכפר ורדים שואלים איפה הקבוצה בכל המשל הזה.
אנחנו לא מדברים בדברים האלה בקבוצה, כי ברור שמה שהוא מבצע הוא מבצע בקבוצה. אני לא מבין אתכם, איך אתה נושם, איך אתה חי, מה אתה רואה וכו'. לא שואלים אותי מה אתה רואה בעולם הזה, איך אתה נושם את האוויר הזה, איך אתה... זאת אומרת, ברור שאני נמצא בקבוצה, כי שם אני מבצע כל הפעולות האלה. אם אני יוצא מהקבוצה, אני בכלל יוצא מהמקום איפה שמדובר בחומת הקבלה. הקבוצה זה, זה, זה אפריורי מובן שזה בקבוצה, שזה לא יכול להיות שאדם לבד עם הבורא אין לנו, כמו שמסביר לנו בעל הסולם ב, איפה? במתן תורה אפילו, שבין אדם לחברו זה כל המצוות, בין אדם לחברו זה מוקדם לאדם במקום, ואם מסיים כל התיקונים שלו בינו לבין החברו, אז בטוח שבאותה מידה סיים את המצוות שלו בינו לבין הבורא, מצוות התיקונים הכוונה. זהו, כי אין לך מקום אחר, חומר אחר, איפה שאתה מבצע את התיקונים שלך חוץ מיחס שלך עם הקבוצה, עם הזולת. והבורא מתלבש רק ביחס הזה לזולת. בכל המילים הוא כותב לך את זה, רק אי אפשר כל הזמן להגיד קבוצה קבוצה. כך דור האחרון, תראה מה שהוא כותב שם כלפי הסביבה, כלפי החברה, למה הוא כל כך לוחץ לנו על זה שאנחנו נבצע דווקא בפועל, בשטח, בעולם הזה, כי בלי זה לא מגיעים לתיקון השלם. כן, יצק מיקרופון.
איך הוא מגיע שם במרתף מזה שהאביב הגזר הכי גדול לזה שהוא רחמן הכי גדול?
כי זה שהוא לפעמים מרגיש איך הוא היה נהנה, או איך החברים שלו נגיד מהילדות נהנים, כן? אני פתאום קיבלתי שאלות מתם בחיי, כל מיני חיים שחורים, אכזבות, דיכאון. אני מסתכל על החברים שלי, שמחים, עליזים, הכל להם בסדר, הולכים לשתות בירה, לראות כדורגל, בעבודה שמחים, נוסעים לחופשים, יש להם כל טוב, ולא לא, לא צריכים איזשהו דברים הגבוהים, ככה חיים בנחת. ואני, אני מסתובב ביניהם ולא מבין את השאלות שלהם, ולא מבין את ממה הם נהנים כל כך. אני יושב לידם, אותו בירה לשתות, בא לי להקיא אותה. אני הולך איתם לכדורגל, איזה כדורגל, אני לא יודע מה הם משתגעים מזה. זאת אומרת, אני מקנה בהם, מי עשה לי את הרע הזה? סימן שאלה. עכשיו, לא רק מזה שניתק אותי מהחיים הקודמים, אלא גם כן נותן לי חיים השחורים במצב שאני נמצא. אני עכשיו הולך להשקיע, מצאתי קבוצה, לימוד, מטרת החיים, אני מתלהב לזמן מה, אחרי כמה שבועות מגיע לי ירידה. עוד מכה, עוד מכה, עוד חושך, עוד יותר דיכאון מקודם, אכזבות, זה קשה, זה לא מובן, זה בלבול כזה, אני חייב להיות בין האנשים שמה יש לי איתם, אני חייב לשחק במשהו, להיות לא אמיתי, לשקר לעצמי, לשקר לאחרים, שאני רוצה לאהוב אותם, להיות חבר איתם, כל מיני כאלו דברים שאני לא יודע מה הוא רוצה ממני. כן? וכמה שאני יותר מתקדם, כאילו מתקדם, קצת יותר הבנה, קצת יותר הרגשה. אבל מה הרגשה? הרגשת החושך. איזושהי הבנה, שההבנה הזאת לא נותנת לי הבנה, ידיעה, אלא ידיעת החושך. גם כן. אין? אז יוצא שאני נמצא כל ה-20 שנה האלו, זאת אומרת כל המדרגה השלמה עד שאני אולי אי פעם ישלים את אותה, אני נמצא במרתף, ועוד במרתף הזה אני משלים את ההרגשה שלי במרתף על ידי כל מיני ניצוצות הקטנים, שלפעמים אני מרגיש איזשהו אברקות, איזשהו טוב, איזשהו משהו, אבל בדרך כלל זה מרתף. הוא מחזיק אותי בזה, ומחזיק בצורה מאוד, מאוד קשה. ואם אני רוצה קצת למתיק את המצב שלי במרתף, אז אני לא נמצא בעבודה אמיתית. אני קצת שוכח עליו, על המצב שלי. אני לא מודע איפה אני באמת נמצא. החיים עוברים, אני שורף את הזמן. זה לא נקרא 20 שנה במרתף. אם אני באמת רוצה להיות 20 שנה במרתף, אני צריך להיות בצער, חיי צער תחיה. מה זאת אומרת? שאיפה המטרה, איזה מטרה, תכונת ההשפעה, איפה היא? מתי אני אקבל אותה, מתי יוכל להשפיע לאחרים? מתי אני אדאג לאחרים יותר מעצמי? מתי אני התעלם מעל האגו שלי? זה נקרא רוחניות, שלא יהיה לי כלום, שיהיה לי רק לאחרים, ואני נהנה מזה שאני דווקא בצורה כזאת נמצא בעולם. מה קרה? ממה ליהנות? וכן הלאה. זאת אומרת, אם אני נמצא באמת בבירור מה שעומד לפניי, אני נמצא במרתף. ועוד ודאי שאני לא מבין איך זה טוב ומטיף שאומרים לי אתה צריך להיות בשמחה בתהליך הזה ובקשר עם הבורא הטוב ומטיף ולהשתדל להיות איתו באהבה ביחס היפה, הנכון. איזה יחס יפה ונכון? אני מקלל אותו. אז אני מרגיש את עצמי במרתף שאני ממש מקלל את האבא שלי. איזה מלך, מה הוא עשה? מה, לא להרע כל כך. ולכן אם אדם עובד באמת בצורה נכונה, שלא בורח מבירור של המצבים שהוא עובר, אז יש לו מה להגיד. אז באמת זה מרתף ו-20 שנה. לא. אבל זה בירורים. שמשתדל ללכת למעלה מהדעת ובתוך הדעת כך מרגיש. לא. עד שנותן הגיעה מספקת והפך את החושך לאור. ועוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.